מסכת שקלים פרק שמיני. הפרק שלנו ידבר על ענייני טומאה וטהרה בירושלים, וגם יגלוש לעוד עניינים שקשורים לבית המקדש. משנה א', כל ארוכים הנמצאים בירושלים טהורים, חוץ משל שוק העליון, דברי רבי מאיר. אז ההלכה היא שבסתם יום של חול, אדם בטעות נגע ברוק שהיה לרצפה, הוא טמא מספק. שמה הוא נגע ברוק של זב או זבה, שהנוזל שלהם מטמא כאילו הוא נגע בהם עצמה. אבל אם הוא נגע ברוק שבירושלים, כל הרוקים בירושלים הם תיאורים. למה? כי בגלל שבירושלים יש הרבה טהרה והרבה אנשים אוכלים שם קודשים, אז הזבים והזבות נזהרים מלירוק ונזהרים שלא יתאמו אנשים. ורבי מיר אומר שזה חוץ משל שוק העליון, כי שם הזווים כן היו מסתובבים הרבה, ושם אם הוא נגע ברוק, אדם נגע ברוק, אז יש לו תומה. רבי יוסף אומר, בשאר ימות השנה שבאמצע טמאים ושבצדדים טהורים, ובשעת הרגל שבאמצע טהורים ושבצדדים טמאים, מפני שאין מועטים ומסתלקים לצדדים. אז בימים רגילים, שלא בשעת הרגל, אלה שבאמצע טמאים ושבצדדים טהורים. למה? כי יש טמאים שהם הולכים באמצע, ואיתם הולכים כל מי שלא נזהר מטומאה, ומי שנזהר מטומאה, מה הוא עושה? הולך בצדדים, ולכן הרוק שבאמצע הוא ספק האם הוא טמא, והרוק שבצדדים הוא טהור. ואם זה בשעת הרגל זה הפוך, אלה רוב האנשים טהורים וגם נזהרים מטומאה, והם הולכים באמצע, ואלה שבצדדים הם הולכים הצדה, מפני שהם מועטים ומסתלקים לצדים, כלומר הטמאים הם מועטים והם מסתלקים לצדים כדי שלא יטמאו אחרים. משנה ב', כל הכלים הנמצאים בירושלים, דרך ירידה לבית התבילה טמאין, דרך עלייה טהורים, שלא בדרך ירידתן, עלייתן, דברי רבי מאיר. כן, יש מקוואות מתקופה שבו היו באמת נזרים בטהרה, שיש בעצם במדרגות, יש צד אחד של כניסה וצד אחד של יציאה, כדי שהנכנס לא יטמא את היוצא, אז כלים שנמצאו בדרך הירידה לטבילה, בצד של הנכנסים, אז הם טמאים, כי אנחנו תולים שהם עדיין לא הספיקו להתאבל, אז אם מצאת אותם, אז זה נחשב שהם טמאים. אם זה דרך עלייה, אתה יכול לסמוך על זה שהם כבר היו בתוך המקווה. שלא בדרך ירידתן, עלייתן, דבר רבי מאיר, כלומר אומר רבי מאיר, יש הוכחה לדברים, שלא בדרך ירידתן, עלייתן, ולכן אתה יכול לדעת אם זה היה טמא או טהור. רבי יוסף אומר, כולם טהורים, חוץ מן הסל והמגרפה והמריצה המיוחדים לקברות. אומר רבי יוסף, לא, סתם כלים הם בחזקת טהרה. עכשיו, רבי מאיר, הוא רוצה להגיד אם זה בדרך ירידתן, זה פוגע בחזקה שלהם. אבל רבי יוסף אומר לו, כולם טהורים. דרך אגב, רבי מאיר מסכים שאם מצא במקום אחר בירושלים, זה בחזקת טהרה. רק בדרך ירידתן זה טמא. רבי יוסף אומר, כולם טהורים. למה יכול להיות שההוא שיצא, הניח את זה בטעות בדרך הירידה? כי זה לא פוגע, זה שזה מונח שם, זה לא פוגע בחזקת הטהרה. אבל יש דברים שהחזקת טהרה שלהם באופן מובנה פגוע. איך? כי הם דברים שמשמשים לקברות, כן? הסל והמגרפה והמריצה מיוחדים לקברות. הם, אם מצאת אותם, אז הם צריך לחשוב שהם טמאים. משנה ג', סכין שנמצאת ב-14 שוחט בה מיד, ב-13 שונה ומטביל. אדם מצא סכין שחיטה ב-14 בניסן, י"ד בניסן, יכול לשחוט בה מיד, כי הוא יכול להניח שהמעבד יטביל את זה, כי הרי היום צריך לשחוט בזה, אז צריך שיהיה ערב שמש, אז הוא היה חייב להטביל את זה אתמול, כדי שהיום זה יהיה טהור. וקופיץ, רגע, אבל אם זה ב-13 שונה ומטביל, כלומר, אם הוא מצא את זה ב-13, הוא צריך מספק, שונה הכוונה, חוזר ומטביל, יכול להיות שהוא כבר הטביל, אתה צריך לחזור ולהטביל, כמובן שיהיה ערב שמש, ולהשתמש בזה מחר ב-14. וקופיץ, בין בזה ובין בזה, שונה ומטביל. אם זה היה קופיץ, שזה לא סכין שחיטה, אלא שכין לשבירת עצמות, ובוודאי שהוא לא התכוון להשתמש בזה לפסח, יכול להיות שהוא התכוון להשתמש בזה לשלמים של מחר, לחגיגה של 15. ולכן הוא עדיין לא התביל את זה, אולי הוא התכוון להטביל את זה היום, והערב שמש שלו יהיה הלילה, לכן שונה ומטביל גם אם הוא מצא את זה ב-י"ד. חל 14 להיות בשבת, שוחט במיד. אם באמת 14 חל להיות בשבת, אז גם אם הוא מצא קופיץ, כתוב כאן שוחט במיד, אבל גם בקופיץ אפשר לשחוט. שוחט במיד, יכול להשתמש בקופיץ מיד, ב-14, יכול לשחוט את הפסח. למה? כי אם 14 זה שבת, הרי אסור להטביל בשבת. לכן בוודאי שהאיש, כן, בעל הסכין, המעבד, הטביל אותה בי"ג. ב-15 שוחט במיד, אם הוא מצא את הקופיץ ב-15, כן, ביום טוב, גם הוא יכול לשחוט במיד, כי לא מטבילים גם ביום טוב, ולכן ברור שהוא כבר הטביל את זה מאתמול. נמצאת קשורה לסכין, הרי זו כסכין. אם הקופיץ קשורה לסכין, אז בעצם מקבל את הקולות של הסכין, שגם ב-י"ד, אם זה נמצא, זה כבר טהור. למה? כי אנחנו אומרים שזה היה, אם כבר יטביל את הסכין, למה שלא יטביל גם את הקופיץ. משנה ד', פרוכת שנטמת בבלד הטומאה, מטבילים אותה בפנים ומכניסים אותה מיד. ועת שנטמת באב הטומאה, מטבילים אותה בחוץ ושוטחים אותה בחיל. אז פרוכת שנטמת בבלד הטומאה, בעצם מסבירים שהכוונה נטמה בטומאה דרבנן. איך נטמה בבלד הטומאה? הרי בלד הטומאה זה ראשון לטומאה, ראשון לטומאה לא יכול לטמא כלים. זה טומאה מדרבנן. אז בגלל שזה טומאה מדרבנן, אז גם מקלים בתארה שלה, מטבילים אותה בפנים, כלומר לא צריך להוציא אותה מבית המקדש, אלא מטבילים אותה במקווה שהיה בתוך העזרה, זה מקום שאסור להיכנס בטומאה, אבל עדיין מטבילים את זה שם, מכניסים אותם, כן, מחזירים את זה מיד למקום, ואין צריך, כלומר, ואין צריך ערב שמש, זה החידוש, כלומר, בגלל שזה טומאה דרבנן, פטרו את זה מערב שמש. ועת שנטמת באב הטומאה, זה כבר טומאה דאורייתא, כי אב הטומאה מדאורייתא מטמא כלים, מטבילים אותה בחוץ ושוטחים אותה בחיל. אז מטבילים אותה, צריך לקחת אותה החוצה, להטביל אותה במקום שהוא לא בית המקדש, שוטחים אותה בחיל, הכוונה בחומה בחוץ, עד שיעריב שימשה. אומרת המשנה, ואם הייתה חדשה, שוטחים אותה על גג היצטבה, כדי שיראו העם את מלאכתה שהינה. אם זה פרוכת חדשה, אז כבר שוטחים את זה לא סתם בחיל, אלא על גג היצטבה. ראינו במסכת פסחים, שזה מקום שהיה אפשר לראות אותו מירושלים, וזה כדי שכולם יראו וישמחו ביופי של הפרוכת. משנה ה', רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון בן הסגן, בן הסגן הכוונה כנראה, בן סגן הכהנים. אז רבי שמעון בן הסגן היה, הוא ידע שמועות מבית המקדש, אולי הוא בעצמו ראה את הדבר הבא, ורבן שמעון גמליאל מעיד בשמו. פרוכת עובייה טפח, ועל 72 נימים נארגת, ועל כל נימה הוא נימה 24 חוטים. כלומר, זה תיאור של הפרוכת, יש אומרים שיש כאן מן הגוזמה. עובייה של הפרוכת טפח, כל חוט שם הוא עשוי מ-72 נימים, וכל נימה ונימה 24 חוטים, כן, ועם כאלה חוטים או חבלים, היא הייתה נהרגת. אורכה 40 אמה ורוחבה 20 אמה, כן, זה ממלא את הפתח של ההיכל, ו-82 ריבו נעשית, מ-82 ריבו נעשית. 82 ריבו זה 820,000, 820,000 מה? כנראה 820,000 דינר הייתה נעשית. ושתיים עושים בכל שנה, ו-300 כהנים מטבילים אותה. היו מייצרים שתיים כאלה כל שנה, והיה צריך 300 כהנים כדי לשאת את המשקל שלה ולהטביל אותה. משנה ו', בשר קודשי קודשים שנטמא, בין באב הטומאה, בין בבלד הטומאה, בין בפנים, בין בחוץ. בית שמאי אומרים, הכל יישרף בפנים, חוץ משנטמא באב הטומאה, בחוץ. ובית הלל אומרים, הכל יישרף בחוץ, חוץ משנטמא בבלד הטומאה, בפנים. ונקרא גם את המשנה הבאה, המשנה זין, רבי אליעזר אומר, עת שנטמא באב הטומאה, בין בפנים, בין בחוץ, יישרף בחוץ, ועת שנטמא בבלד הטומאה, בין בפנים, בין בחוץ, יישרף בפנים. רבי עקיבא אומר, מקום טומאתו, שם שרפתו. יש לנו כאן מחלוקת עם ארבע דעות, שבעצם את כל האפשרויות כאן מעלים כדעה. המקרה הוא בשר של קודשי קודשים נטמא באיזושהי טומאה. עכשיו השאלה היא, האם נטמא בטומאה חמורה, כלומר אב הטומאה, או טומאה קלה, ולד הטומאה, וגם האם הוא נטמא בפנים או בחוץ. וכל אחד מהדעות יש לו עיקרון. בית שמאי אומרים, לא משנה מה, הכל נשרף בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ. כלומר, אין לי סיבה להוציא משהו שנטמא החוצה, אם אני שורף אותו שישרף במקומו. ואם זה, עכשיו, אם זה נטמא באב, אם זה נטמא בבלד הטומאה בחוץ, אז תכניס את זה ותשרוף את זה בבית השריפה שזה בפנים. אבל אם זה נטמא באב הטומאה בחוץ, אנחנו לא רוצים להוסיף טומאה על בית המקדש, ואנחנו לא נכניס משהו של אב הטומאה פנימה. כלומר, המקרה היחיד שבו אנחנו לא מכניסים פנימה זה אב הטומאה בחוץ. בית הלל אומרים, הכל יישרף בחוץ, למה אנחנו לא רוצים להשהות שום טומאה בבית המקדש? תוציא את זה מהר החוץ, שם תתארגן ותשרוף. חוץ משנטמא בבלד הטומאה בפנים, שזה טומאה קלה, אז את זה כבר תשרוף במקומו. רבי אליעזר, כבר אנחנו רואים למשנה זין, רבי אליעזר אומר, אם זה נטמא באב הטומאה, בכל מקרה זה יישרף בחוץ, אם זה נטמא בבלד הטומאה, זה בכל מקרה יישרף בפנים. כלומר, אצל רבי אליעזר מעניין אותו רק עוצמת הטומאה, אם זה עוצמה גדולה, לא משנה מה, אתה לוקח את זה החוצה, אם זה עוצמה נמוכה, אתה מכניס את זה פנימה ושורף את זה שם. ורבי עקיבא אומר, מקום טומאתו שם שרפתו, אתה לא משנה שום דבר לשום מקום, וזה גם לא נקרא להשהות טומאה, כי זה דבר שעומד לשרפה, ובכל מקום שזה נמצא, שם אתה שורף אותו. משנה ח', איברי התמיד ניתנים מחצי כבש ולמטה במזרח, ושל מוספים ניתנים מחצי כבש ולמטה במערב. כלומר, במסכת יומה אנחנו נראה שלא היו מעלים את האיברים בבת אחת אל המזבח, אלא היו קודם מטפלים בכל איברי התמיד, שוחטים, זורקים, מחלקים את האיברים ואז מניחים אותם על הכבש, ואז היו עושים עוד פייס, והכהנים שנבחרו בפייס השני הם היו מעלים את האיברים מן הכבש למזבח. אז איברי התמיד שמים אותם מחצי הכבש ולמטה במזרח. כלומר, כשאדם עולה בכבש, כן, הכבש הוא פונה לכיוון דרום. כשאדם עולה בכבש, פניו לצפון, מצד ימין שלו, שזה המזרח, נמצאים איברי התמיד. אם זה יום שיש בו גם מוספים, למשל שבת, אז את המוספים מניחים מחצי הכבש ולמטה, אבל במערב. וככה יודעים להעלות קודם את איברי התמיד. ושל ראשי חודשים ניתנים על קרקוב המזבח מלמעלה. כלומר, אומרת המשנה, אם זה יום שיש בו מוספים אבל זה ראש חודש, שמים את זה על קרקוב המזבח מלמעלה. קרקוב המזבח זה איזשהו אזור בהיקף של המזבח. מסבירים שהכוונה שמניחים את זה על מקום הילוך רגלי הכהנים לכיוון העם, עם הפנים לכיוון מזרח, איפה שאנשים יכולים לראות את האיברים, ואז שם כולם יראו שיש שם כן, פר, שני אלים, שני פרים, שני אלים, כבש, ויראו את כל זה, וידעו שהיום ראש חודש. ומשם מעלים את זה כשצריך. השקלים והביקורים אין נוהגים אלא בפני הבית. אז הנה המשנה אומרת לנו שמצוות שקלים לא נוהגת כשאין הבית בנוי. למה? כי כל עניינם זה לקורבנות ציבור. אם בית המקדש לא בנוי, אז לא אוספים שקלים. לכן אנחנו פטורים משקלים בזמן הזה, וגם ביקורים, כי ביקורים כתוב תביא בית השם אלוקיך, ואם אין בית השם אלוקיך לא מפרישים ביקורים, אין נוהגים אלא בפני הבית. אבל מאסר דגן ומאסר בהמה והבכורות נוהגים בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. אז כל אחד מהם כמובן נדון מפסוק. מאסר דגן זה בעצם תרומות ומאסרות, כתוב עליהם לחוק עולם. מאסר בהמה הוא קש למאסר דגן, וגם בכורות, בכורות זה קדושה עצמית, זה לא קשור להקרבה שלהם. אז הם נוהגים בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. המקדיש שקלים וביקורים, הרי זה קודש. כלומר, אמנם שקלים וביקורים אין מצווה להפרישם בימינו, אבל מה קורה אם מישהו בכל זאת יפריש אותם? אומר תנא קמא, מי שמפריש אותם זה קודש. מה יעשה? ביקורים ירקבו ושקלים יוליכם לים המלח. רבי שמעון אומר, האומר ביקורים קודש אינם קודש. רבי שמעון חולק על ביקורים, הוא אומר מי שאומר ביקורים קודש אינם קודש, כי אין בהם שום תוקף של קדושה בימינו, כנראה שהוא מסכים לעניין שקלים. סליק מסכת שקלים עד כאן.